ראינו אתמול בהלכות חומות ומעשרות, התורה הגדירה שכדי להתחייב בתרומות ומעשרות צריך שהתרומות ומעשרות יראו כולה את פני הבית, ורק אז הם מתחייבים. והמטרה הייתה כדי שהדבר יהיה קשור ליוזמה והתנדבות, כיוון שכל כך פשוט לפתור תרומות ומעשרות, פשוט אתה לא מכניס אותם דרך הפתח. אז בכוונה התורה יצרה כך שבני אדם בעצם יצטרכו, ירצו להתנדב ולתת תרומות ומעשרות. ואמר רבי ינא, אין התבן מתחייב במעשר עד שיראה פני הבית. רבי יוחנן חולק, סוגיה שמופיעה גם במציע, שאפילו חצר קובעת. תעודת המעשר היא בייחוד לרומם את האדם ממצבו הפרטי הגשמי, המוגבל בהתייחדות קנייניו ותשוקותיו, אל המצב הכללי, הרוחני, שמתעלה להוקיר את ערך הכלל כולו שהוא חפץ השם בעולמו. כן, כשאדם יש לו תבועה, הוא יכול כל הזמן להיות עסוק בקניינים הפרטיים שלו ובסוגיות הפרטיות של הנחלה שלו, ולשכוח את המטרה של העם. יש לעם ישראל ייעוד, יש לעם ישראל מטרה. המעשר והתרומה שאדם נותן לכהנים וללוויים, כל הזמן מחבר את האדם, מזכיר לו ביומיום שלו, דרך האוכל, דרך הקיום הכלכלי, את הייעוד הלאומי. והייעוד הלאומי שלנו לא מצטמצם בלרשת את הארץ ולהתקיים בה, אלא להיות מלאכת כהנים וגוי קדוש. והתרומות והמסעות מזכירים לנו כל הזמן את המשימה הלאומית. הרושם שההתייחדות עושה לנתק את האדם מרגשותיו העדינות, להרגיש את נפש הכלל כולו, יעשה באופנים שונים. התייחדות בציור ורעיון, התייחדות בפועל. ישנם שני דברים שמנתקים את האדם מהרגשות העדינות שלו, מהרגשות הכלליים. ישנם שני דברים שההתייחדות, התייחדות בכוונה פרטיות, הסתגרות, שגורמים לאדם, גורמת לאדם ההסתגרות, התנתקות מהמגמה הכללית. ישנם שני דברים, יש הסתגרות מחשבתית ויש הסתגרות מעשית. הציור, המחשבה, ייחדהו בקניינים מיוחדים, אף על פי שייתן שם מקום ויד גם זולתו, אבל תבוע בו הציור שהוא היסוד והמרכז, ואחרים הרבים כתפילים לו. כן, כשאדם שקוע בגאווה, כשאדם שקוע או בגאווה או באגוצנטריות, אגוצנטריות בלועזית מדויקת, זה שאדם רואה את עצמו כמרכז המעגל. אולי שזה מעגל גדול, שזה כל החברה, ואני הציר המרכזי שכל המעגל סובב סביבו. אדם יכול להשתקע מרוב השתקעות בפרטיות שלו, בעניינים, בתוכניות האישיות שלו, הוא רואה את כל העולם, כל הסביבה, כל החברה, זה בעצם הכל שחקני משנה שאמורים לשתף פעולה עם הציר המרכזי, והוא התוכנית האישית שלו. יש לו איזה קריירה שהוא תכנן לעצמו פחות או יותר, יש לו איזה יעדים כלכליים או חברתיים או אישיים כאלו ואחרים, ובעצם זה הנושא בחיים, וכל מה שמסתובב מסביב זה הכל רק אמור לשרת או להסתדר עם הנושא הזה. זה מצב מאוד מחשבתי, מאוד לקום. וגם אחרי שאדם יש לו קשר עם אחרים, אבל תמיד הקשר עם אחרים הוא מתוך התפיסה הזאת שהוא היסוד, אני המרכז של העולם, של הכל, זה הנושא המרכזי, וכל האחרים רק תפילים, הם רק שחקני משנה. וזה ידיר בדרך בליטה בחצר. החצר היא משל למצב הזה, כי החצר אמנם יש בה יד ורבים נכנסים ויוצאים, נכון שיש בה אפשרות לעוד אנשים להיכנס לחצר, אבל מאוד בולט בחצר למי זה שייך. רשות היחיד עליה רשומה בחוזקה. אז מעשית, יכול להיות שאתה בקשר עם הרבה אנשים בבחינת חצר, יכול להיות שיש לך מגע עם כל מיני, אתה לא מסוגר אישית, אתה מאוד חברותי, אתה מאוד קשור לכולם, אפילו אתה לא מכניס אנשים הרבה על הבית שלך, אתה יכול להיות שהמון דברים, יכול להיות שאפילו אתה אפילו תורם לחברה, אבל כל הנושא שלך כל הזמן הוא התוכנית האישית שלך, הציר האישי שלך, הציר היחיד שאותו אתה כיוונת מראש. ונגד הגרעון הזה, שהכרח החיים החומריים, כלל החיים החומריים, זה מביא לקדושת הרוח האדם, הרוח של האדם פה נמצאת בגרעון, בירידה. כנגד זה תעמוד קדושת המעשרות של קריאת השם. אנחנו רואים שיש מצווה בפני עצמה בתרומות ומעשרות לקרוא שם. גם אם אדם עוד לא נתן לכהן שום דבר ולא ללוי, הוא צריך לקרוא שם. ככה אנחנו היום עושים בהלכה למעשה. אין כהן ולוי, אנחנו לא נותנים לכהן וגם לא ללוי תרומות ומעשרות, ובכל אופן אנחנו מברכים להפריש תרומות ומעשרות, כי יש עניין בעצם קריאת השם, להגיד זה מעשר, זה תרומה, וצריך להגיד בפה זה תרומה, זה מעשר, זה תרומת מעשר, זה מעשר שני. אפילו אם אתה לא נותן, בלי קשר לנתינה, זה עניין בפני עצמו. לא ברובד המעשי, זה פעולה ברובד המחשבתי, התודעתי. קרוא השם, להגדיר אני לא לבד. אתה לא לבד, יש לך פה את החצר, אני יודע מה המגמה בתוך החצר שלך. ברגע שהבאת את התרומות המעשרות לחצר שלך, לעולם הפרטי, לתוכניות האישיות שלך, אתה מגדיר, רגע, התוכניות האישיות שלי, אני קורא שם, אני מחדיר תודעה שיש תוכניות הרבה יותר חשובות מהתוכניות שלי, התוכניות של האומה. האומה צריכה להצמיח מתוכה הקודש, כהנים ולוויים, ויש מגמות גדולות שזה הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, נתן לנו את התורה. בחצר שם כבר מגדירים, כבר קוראים שם. צד שני לפרטיות, זה הפרטיות במובן ההסתגרות במובן הממש מעשי, שאדם באמת שקוע בתוך עצמו במובן המאוד פיזי, וזה מבטא הבית. הבית מיוחד בפועל, הצד השלה בפועל, שם הוא מקום שמיוחד לעסקי היחיד, ואין לזולתו בפועל בכניסה רחבה כלל. כן, שם היחיד עסוק בשלו, ואין כל כך מקום לאחרים. כאן תרשים ההתייחדות בפועל את פעולתה לאדם. בבית יותר בולט הצעד ההסתגרות המעשית. המעשרות שמכוונים לדאגה הכללית הרוחנית, ירום משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, אני משקיע השקעה כלכלית 10%, זה הרבה מאוד. 10% 10% מהיבול אני משקיע במה? בנכס רוחני, בנכסים רוחניים של האומה, לא שלי אפילו. 10% אני לא משקיע בשום עסק כלכלי, שום עסק חומרי. זה גם לא צדקה אפילו במובן הפשוט של אני. 10% אני משקיע בעולם הרוח, שעולם הרוח של האומה יגדל. שהלווים, שהם יראו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, יצליחו לעסוק במשימה הזאת. 10% זה הרבה מאוד. היא עומדת נגדה לרומם את האדם, אל התעודה הכללית. וכנגד נוכח הקדושה וקריאת השם החצר קובעת, ומצד הנתינה בפועל, מתי חייבים לתת בפועל, אין הטבל מתחייב במעשה אז שיראה פני הבית. נקודה. כיוון שהזכרנו לאל שחלק מהמקור לברכות זה דין נטע רווי שקשור לאורלה, כי כתוב שם הילול, אז הגמרא שם בברכות נכנסת קצת ללחות של אורלה, אז יש פה איזה מימרה אחת קטנה שקשורה ללחות אורלה. היה רבי מאיר אומר משהו שנאמר והרלתם אורלתו את פריו, איני יודע שעץ מאכל, אז למה כתוב בתורה ונטעתם כל עץ מאכל והרלתם אורלתו את פריו? אם אמרת ונטעתם כל עץ והרלתם את פריו, ברור שיש פירות, למה צריך לכתוב כתוב ונטעתם כל עץ מאכל? אלא לחדש, לרבות, עת שתם עצו פריו שווה. שיש עצים שגם העץ עצמו הוא נחשב פרי. יש עץ שהוא עצמו מאכל. איפה יש עץ שהוא עצמו, העץ עצמו אפשר להשתמש בו בתור מאכל, ואז הוא עצמו יש בו הלכות אורלה, זה פלפלים. למדך שהפלפלים חייבים באורלה. אני לא יודע אם זה הפלפלים שלנו. אני חושב שזה משהו קצת אחר כנראה. ללמדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום, כי זה פה מותר כאורלה. כן, פלפלים שלנו זה לא חייבים באורלה, זה שיח, זה משהו אחר, אני לא יודע בדיוק מה, אולי זה קינמון, אולי זה משהו אחר, אני לא יודע. כי אני חושב שעץ קינמון, אז הקליפה שלו יש לה ריח וטעם של קינמון, אז אולי זה הכוונה, אני לא יודע. או משהו כזה. איזשהו תבלין. וזה הלכה למעשה, שעצים שהעלים שלהם או הקליפה של העץ משמשת ממש משמשת לפירות, לטעם, לריח וכדומה, אז יש בהם הלכות עורלה. למדך שאין ארץ ישראל חסרה כלום, יש אפילו פלפלים בארץ ישראל, שנאמר ארץ אשר לא במסכנות תאכל בלחם, ארץ שאין בה מסכנות לא תחסר כל בה. יש לומר שהיה עולה על הדעת נדון בטעם עורלה על פי דברי חז"ל בהגדה, שהגזרה הייתה שיהיה טעם מצור ופריו שווה, והארץ חטא בזה. כלומר, ארץ היה אפשר לחבר את סוגיית העולם לחטא הקדום של הארץ. הארץ חטאה ביום השלישי, הקדוש ברוך הוא ציווה להוציא עץ שטעם העץ כטעם הפרי, והיא לא הצליחה לעשות את זה. והביור בזה, הביור הפשוט, שהיה צריך להיות ראוי שתצא הבריאה בשפע יותר גדול. תארו לעצמכם שכל העצים הם היה להם כבר טעם של פירות, אז היינו יכולים לאכול קליפות והיה יותר ברכה, יותר שפע, המחירים של הפירות היו יורדים, היה יותר ברכה. כל העצים של התפוזים, כל העצים של הפרסקים, היה לעץ עצמו ולעלים עצמו טעם של הפרסקים, אנחנו לאכול אותם, לבשל קליפות ולאכול את זה, וזה המסביע מטובה את הבריאות. אלא מה? חטא הארץ. מה זה חטא הארץ? חטא הארץ זה בעצם תשקיף למצב נמוך, שהאדם עלול לחטא והוא לא יכול לקבל רוב טובה. אם היה כזה שפע חומרי בעולם, זה לא היה גורם ברכה, זה רק היה גורם עוד יותר כללה. כי מרוב שפע חומרי היינו עוד יותר עסוקים כל הזמן בחומר, עוד יותר, היה יותר מדי שפע. והחטא, מאיפה הוא בא? הוא מוכן בטבע חומרו שהוא מארץ. אז חטא הארץ, הכוונה, לפי זה, הקדוש ברוך הוא צפה שהאדם עלול לחטא בגלל היסוד הארצי שבו, ולכן זה לא טוב שהארץ תוציא את העצים שהם עצמם פרי, ונתגלה בזה שאין טעם העץ כטעם הפרי, וממילא אין הפרי בא לשלמות טעמו. גם זה פוגם בפרי עצמו, זה לא רק שעכשיו הענפים הם להם טעם, אלא הפרי עצמו הוא פחות טעים. למה? כי הוא מפיג הרבה בעבור הלח מעומק הארץ עד הפרי דרך העץ. הרי מהשורשים עד הפרי בדרך יש נדבקים הרבה אנרגיות, הרבה לחויות שהיו בשורשים, נדבקים ונשאבים לטובת הקליפות והעלים והגיבולים, ועד שהאנרגיות והלחויות מגיעות לפרי מגיע כבר הרבה פחות. בצינורות שם נדבקים, יש לזה מילה, לא זוכר את המילה הזאת, יש הרי לפי מערכות כאלה ש מנהלתיות שבדרך לוקחות כל מיני דברים, בסוף אתה מקווה משהו מאוד קטן. אז
גוזרים קופון.
גוזרים קופון, יפה. אז זה מגיע לשם כבר קטן יותר. אז גם היום הפרי שיש לנו הרבה יותר קטן ממה שהיה ראוי שיהיה. אז בתרתי בעצם יש פחות שפע בעולם, גם בכמות וגם באיכות, הכל בגלל הירידה שלנו, של בני אדם, שאנחנו לא ראויים לזה. מה שאין כי אם היה גם טעם עץ כטעם הפרי, היה מתחזק טעם הפרי והיה מוסיף ענה לבני אדם. ובאשר בכלל פרי העץ, פרי זה שם קוד לכל המותרות שאפשר האדם להתקיים בעל אדם, אפשר להסתדר גם בלי תאנים ובלי תמרים. זה אומנם מאוד טוק וטעים, אבל אפשר להסתדר בלי זה, וגם בלי ענבים. זה דברים מאוד מתוקים, מאוד נחמדים, בסוף הארוחה זה כינוח מתוק, אבל זה לא, אפשר להסתדר בלי זה. זה לא כמו לחם או מים או דברים שממש בלי זה אי אפשר להסתדר. אמנם כשאדם עולה ממלות השלמות, אז עד רבה עכשיו אפשר להחזיר חזרה את הפירות. כל המותרות הן עכשיו משמשות להרחיב את דעתו, ואז הן נעות לו מאוד, כמו שהגמרא מספרת על רבי יוחנן בבקעת גנוסר, שאכל יום שלם את הפירות המתוקים של בקעת גנוסר, אכל שם איזה מספרים עצומים, לא זוכר, איזה 100 חבילות של פרי, וכבר היה כולו נוטף שומן מרוב הפירות. אז זה בא לבטא שמעלה של רבי יוחנן, שהכל להרחיב דעתו, אז הוא היה יכול לשבת שם בליד טבריה ולאכול פירות כל היום, והכל היה לטובה. אבל כששם בדרך הישר, כשאנשים לא כמו רבי יוחנן, שכל מה שעניין אותו זה רק תורה, הם מבקשים הנאה חומרית, אז ראוי לקמץ את המותרות עבורו. כיוון שהאדם ירד, אז באמת הפרי קצת נפגם, יש פחות פירות והפירות פחות מתוקים, יש פחות טעם של פרי, כי המותרות במצב הנוכחי צריך קצת להמית בהן. וזה חטא הארץ, שבכוח היה כבר מוכן לחטא לחץ, לצאת, כן? בחטא הארץ הכוונה בגלל האדם, אז כבר עכשיו התברר הדבר. על כן נקמץ המותרות, אז בעצם יש בחטא הארץ פירושו שהתורה אומרת כרגע האנושות לא מסוגלת יותר מדי לחיות במותרות, ולכן צמצמנו, ולכן לפי זה גזרה תורה גם כן על עורלה, לפי זה כל הסברה שלו. ככה גם הרב מסביר בעוד מקומות, שזה עיקר טעם מצוות עורלה, ככה הוא מסביר, שזה בא לרסן את התאווה הלקקנית של האדם. האדם מאוד רוצה פירות, כי זה מאוד מתוק וטעים, זה סמל לכל המותרות. אומרים רק, תעצור, עורלה, חכה, עכשיו לנו, תעצור את התאווה. זה בעצם תיקון לאדם, חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון זה שהאדם הלך אחרי העץ כי נחמד העץ למראה וכי תאווה הוא לא עיניי, זאת אומרת ההתלהבות ממותרות. ותיקון לחטא אדם הראשון זה העורלה, שאנחנו מרסנים את עצמנו. אתה רואה ענבים ממש מותוקים, לא עושים איתם שום דבר, מתעלמים מהם, זורקים אותם, אפילו שורפים אותם, צריך לשרוף העורלה. אז מה שמסביר שפרי זה מתוק, ירק בדרך כלל הוא פחול, אין בו מתיקות יותר, זה יותר מזון שאוכלים כי צריך, פירות זה יותר דבר מתוק. עכשיו לפי זה לכאורה פלפלים שטעם העץ וטעם הפרי שווה, זה שריד מעולם שהיה. ואת הפלפלים זה כאילו דבר שהחטא לא נגע בו, נשאר שריד מהעולם העתיק, מהאנושות הקדומנית או מהאנושות העתידית, לא נשאר רושם מחטא הארץ. והיה מקום לומר שפטורים מעולה, כי אתה רואה שהקדוש ברוך הוא השאיר בעולם איזה שריד מהטעם המדרגה האנושית האידיאלית. אולי נגיד ששם לא צריך להקפיד עורלה, כמה שמלן רבי מאיר שגם זה חייבים בעולם, שהמצב של האנושות עדיין לא כזה טוב ואנחנו צריכים עוד לרסן את עצמנו גם בדברים האלו. זה דבר ראשון. דבר שני, זה בא ללמדך שארץ ישראל לא חסרה כלום. עיקר הדבר להורות שהמעלה שלמה שישראל רואים לזכות בה על ידי ארץ ישראל, כשאנחנו נזכה בעזרת השם לארץ ישראל, זה על ידי זה שיהיו מדרגה כזאת שלא די שכעניינים של עושר ומותרות לא יזיקו להם לשלמותם הרוחנית האמיתית. לא רק שזה שיהיה פה מותרות בארץ ישראל תיתן פירותיה בעין יפה, זה סימן של גאולה. זאת אומרת, כי זה לא מפריע לגאולה, זה לא מפריע להתפתחות. זה שיש שפע היום ברוך השם של המון המון פירות, זה אמור לסייע לגדילה הרוחנית. אדרבה, יוסיפו על ידם אומץ בשלמות ודרך השם הישרה. ריבוי המתיקות זה סגולתה של ארץ ישראל, שבתוך המתיקות של הפירות יש ברכה. בדרך כלל זה שיעור שאנחנו מעבירים לקראתו בשבט, אבל יצא ככה עכשיו. אז הפסקה האחרונה באורות, אתם מכירים את הסעיף האחרון באורות? מצווה לטעום בכל פה ולהתענג מהזיו של הפירות של ארץ ישראל. הוא כותב שיש מצווה להתענג מהטעם של הפירות המתוקים של ארץ ישראל, כי בתוך הפירות המתוקים של ארץ ישראל יש המון קדושה, יש המון ברכה, זה משהו מיוחד, זה סגולתה של הארץ, יש קדושה בארץ. אז ארץ ישראל לא רק שהפירות לא מפריעים, המתיקות לא מפריעה, אלא דבר זה מוסיף. אנחנו אומרים ונאכל מפריה ונשבע מטובה, אנחנו כל כך רוצים לאכול את הפירות הטובים של ארץ ישראל, כי יש בהם קדושה, הם מוסיפים אומץ בשלמות ודרך השם הישרה. ומהטוב הגשמי נבוא אל הרוחני, שכמו שמצד המזג הראוי היה מקום הפלפלים בטבעם רק בארצות הקצוות, פלפלים היו אמורים להיות במקומות שהם לא בארץ ישראל, בארצות בקצוות, כמו אקלים מאוד מאוד חם, כמו שגמרא מספרת במדרש למעשה, ששלמה המלך הוא הלך לירושלים, וליד ירושלים באיזה חלקת אדמה הוא גילה איך שכל החקלאות של כל העולם מתחילה מפה. זאת אומרת, זה שנגיד יש במקום מסוים בעולם תשתית חקלאית מסוימת לגידולים מסוימים, הכל בא, יש איזה שורש שמתחיל מארץ ישראל, זה בא מפה. פה כאילו בצורה שורשית גרעינית בארץ ישראל בירושלים יש את השורשים החקלאיים של כל סוגי החקלאות. אז הוא חשף את זה שלמה המלך, אז הוא גילה שיש נקודה אחת בירושלים שמשם יוצא הזרם החיים של ארץ קוש, ובארץ קוש שם גדלים הפלפלים. אז הוא זרה שם, פה הוא זיהה את זה שלמה, וזרה פה פלפלים, באמת הם הצליחו כמו בארץ כוש. ולכן כולם כולם התלהבו, היו מגיעים לארץ ישראל, ירושלים, ורואים שיש פה את כל הגידולים של כל העולם. מופיע בקהלת, שגידלתי, שתלתי גינות, פרדסים, כל מה שאדם היה רוצה מכל הגידולים של כל העולם היה מוצא בירושלים, ככה דקול הבא. זאת אומרת, ארץ ישראל יש לה סגולה מיוחדת שהיא יכולה לכלול בקרבה את כל הדברים. זה צד שני של ארץ ישראל. צד אחד של ארץ ישראל זה שהיא יש בה רוממות רוחנית. הצד שני של ארץ ישראל שהיא כוללת הכל. אז אפילו דבר ששייך לקצוות, כמו עמד הלכות יוצא לארץ כוש וזורע פלפלים וכוש הרד וקצה יישוב, ארץ ישראל שהיא באמצע, אמצע הכוונה שהיא המרכז של העולם, כוללת את הכל, לא חסרה כל טוב. אפילו דברים שרואים להיות במקומות קיצוניים, אפילו במקומות שהם בקצה, ארץ ישראל כוללת אותם. וכן כל הטוב הרוחני, לפי זה, זה משל גם לכל התרבות העשירה שקיימת בעולם. כל העושר הרוחני שקיים בעולם, כל הידיעות וכל החמות שבעולם, אבל פי שמצב מקום מדרגתם של ידיעות, יש דברים תרבותיים ורוחניים שראויים להיות אצלנו אחים שמיוחדים לכך. הכל צריך להיות בארץ ישראל. ארץ ישראל, כמו עם ישראל, יש שם את הכישרון לכלול בקרבם את כל התרבויות, את כל הגוונים. 70 נפש, יעקב יורד למצרים. למה 70 נפש? המהר"ל אומר, כנגד 70 אומות העולם. אנחנו כוללים בקרבנו את כל 70 אומות העולם. וארץ ישראל כולל את הכל, את כל הארצות, את כל הבחינות שיש. כתוב בגמרא, אומרת באבטרה, שלא היה שבט מארץ ישראל שלא היה בנחלתו את כל סוגי פני הקרקע והגיאוגרפיה. כל שבט קיבל את כל האפשרויות שיש, היה לו גם מדבר וגם מים וגם אדמה וגם הרים וגם פקעות. ואת ארץ ישראל יש הכל, וכל נחלה היה את הכל. ככה הגמרא מספרת, לא היה חסר שום דבר. הכל זה מבטא כלליות מאוד גדולה של העם, של עם ישראל בארצו. אז לפי זה ארץ ישראל חסרה כלום, זה בשני משמעויות. א', שזה לא מפריע לגשמיות, אפילו תורם לעולם, לרוחניות, אפילו תורם לעולם הרוחני, וזה גם משקף את הכלליות. ציון נכלל יופי. כן. דווקא כשעם ישראל בארצו, אז הוא יכול לכלול את כל התרבויות.
יש דברים שיכולה, כל מיני תרבויות שאנחנו לא, זה לא שהעולם משפיע עלינו תרבויות לפעמים, לא דבר, אנחנו משפיעים עלינו גם את הצד השלילי.
לא שלילי.
לא,
יש, אנחנו יכולים לכנוס בתוכנו את העקרונות של כל התרבויות. זה לא מה שאנחנו חיים את כל התרבויות של כולם, אבל את העקרונות הראשיים של כל התרבויות כולם, אנחנו כוללים ברוח שלנו. כן, היום, אומר, ככה הוא אומר עכשיו. תסתכל בסוף
הרבה.
לא, לא, לא. כשעם ישראל חוזר לארצו. תראה, הגמרא אומרת, מה הקץ המגולה? ארץ אני נותן פירותה בעין יפה. מה טוב בפירות? מותרות, זה שחיתות. מה הפירות? תסרוק את זה. לא, רואים שזה הקץ מגולה. זה סימן טוב. זה שיש המון פירות, המון סוגים, וזה, זה טוב מאוד. היום יש לך מגוון, אתה הולך לזה, אתה רואה איזה עוש, איזה כמות של פירות. יותר ממקומות אחרים בעולם, צריך לדעת את זה. השפע של פירות שיש פה, במחיר שווה לכל נפש, הוא הרבה יותר ממקומות אחרים, ממדינות מאוד מכובדות. במקומות אחרים בעולם, אתה, אני יודע, אמרו לי, אתה מקבל הפרסק, זה כמו איזה, כמו זה, כמו תקיבלת איזה גלידה, זה משהו מיוחד כזה. כל אחד אוכל בסכין, מזלג, ופה ילדים אוכלים עוד אחד, עוד אחד. יש שפע של פירות. ברוך השם. כן.
אמרתי איך
הריבוי
במותרות מוסיף לשלמות הרוחנית.
כי זה לא מותרות עכשיו. עכשיו, מה זה המותרות האלו? בעצם זה מפתח את העושר הנפשי שלנו. כאילו, העושר של הטעמים הופך להיות פיתוח של עושר החושים הרוחניים שלנו. של עושר הטעמים הרוחניים שאנחנו יכולים לטעום. של עושר המחשבות, עושר הרגשות, עושר ההבנות הדקות, זאת אומרת, העולם הגשמי, הרב גוני בארץ ישראל, מתורגם לרב גוניות רוחנית אצלנו בנפש. וזה סודה של הארץ. שארץ ישראל... מה?
זה לא יכול להיות גם להפך?
ש?
שהאושר של הטעמים, זה יכול גם לגרום לשחיתות.
כן, אבל זה סגולתה של הארץ. כשעם ישראל מקיים את המצוות התלויות בארץ, וזה תלוי בקיום המצוות התלויות בארץ. אם אנחנו מקיימים את המצוות התלויות בארץ כראוי, אז זה הסוד הגדול של הארץ, וכל העושר של הטעמים הופך לברכה. אם לא מקיים מצוות התלויות בארץ, אתה צודק. זה הכוזרי מדבר, ועוד לא מסכים בזה. אז באמת אתה צודק. אבל אם מקפידים, נותנים תרומות ומעשרות, מקפידים על עורלה, מקפידים על כל ההלכות התלויות בארץ, שביעית, הכל, אז זה המעלה הגדולה. ועוד יותר אם מברכים. הברכה היא עוד דבר שמאוד מאוד מסייע. אבל אם מקפידים על כל סדר זרעים, מהלכות ברכות, זה מסכת ברכות, הלכות סדר זרעים, כל סדר זרעים מקפידים עליו, אז הכל יצא לברכה. מתיקות גדולה מאוד. ביקורים, הכל, כל הדברים האלו, אז יוצאים יותר ויותר פרות. הרי שהגמרא בכתובות, קצות כתובות, דף שלם מתבחינת על זה ש... ניטל טעם הפירות וקצר לא פירות מה שהיה, מה זה משנה לך? תגיד, דבר, אני יודע, כבר לא אותם תמידי חכמים, תגיד לא אותם איזה, מדברים עמוד שלם, פעם היו פירות כאלה גדולים, ענקיים, כאלה מתוקים, עכשיו זה לא זה, המשנה בסוף סוטה גם כן, ניטל זיו מהפירות, ניטל שומנם של פירות וזה, מה אכפת לך? רואים שזה מאוד יטריד את החכמים, כי הם ראו בזה שיקוף של צמצום רוחני, של איזשהו צמצום של הנפש, של כוחות הרוח, של כוחות המחשבה. ואז הם אומרים, בימי זה היה הטעם, בימי רבי יוסי היה הטעם בפרי, בימי זה היה ככה. וכל מיני סיפורים כאלה גרנדיוזיים שם, אתה מכיר בסוף כתובות, יש עמוד שלם של סיפורים, על איזה כרוב ענק, שראו שואל שעשה מערה בתוך הכרוב הזה. כל מיני דברים כאלו, שאיזה אשכול ענבים שאכלו ממנו 3 ימים ולא נגמר. כל מיני תיאורים.
אז הרב לפי זה מצא את הרבה בעיה שהיית מצא ברוכן שם?
כן. כן, בהחלט. יותר פירות, יותר עושר של פירות, יותר טעמים, יותר זה, זה סימן טוב. ברוך השם. צריך כנראה עוד להשקיע בעניין הזה, אבל אנחנו... בארץ ישראל יש שכינה, שכינה חוזרת לציון. אפשר לראות. ואחר סיפור לי, אני לא זכיתי לראות, סיפור לי שכל פעם שהיו מביאים לרב ציודה פירות, הוא היה כאילו לוקח כל פרי וממש כאילו ממש ראו איזה התעלות רוחנית זה היה גורם לו, הוא לוקח פרי כבר הוא לא רק מלחזיק אותו כבר היה לו איזה עושר רוחני עצום. הנה השכינה שלה, השכינה חוזרת לציון. לכן ארץ ישראל נקראת רבתי, כן? ירושלים נקראת רבתי. מה זה רבתי? רבתי בגויים, שרתי במדינות, רבתי בדעות, דורשים חזק. דעות, יש המון דעות בארץ, המון מחשבות. כל האידיאולוגיות שתמצא בכל העולם תמצאות פה. כל המחשבות, כל תפיסות העולם, הכל תמצא כאן. בתוך ירושלים הכל נמצא. לא חסר שום דעות. אתה יכול לא לצאת מירושלים, להיות כל החיים שלך בירושלים, ואתה תיפגש עם כל המחשבות, עם כל הדעות, כל האידיאולוגיות, הכל אתה תיפגש. מקום כל כך עשיר, ככה דקולה, אבל לא צריך לצאת. אין צורך. וזה לא חסר לך שום דבר, אתה לא מצומצם, אתה לא חנוק. טוב, יש אדם אחר, מקום אחר בעולם, הוא לא יצא מהעיר שלו, אז הוא לא רואה, לא ראה עולם, זה לא נכון. אתה נמצא בירושלים כל החיים, אתה יוצא פיקח וחכם מאוד. כתוב, הגמרא, יש שם מדרשים שלמים, מדרש של איכה רבתי, חוכמתם של בני ירושלים, היו פיקחים גדולים וידעו בכל דבר והיו מתמצאים בכל הנושאים. כן, דווקא שלמה לא יצא מעולה בירושלים, איזה, הבין בכל הדברים, ולא רק הוא, היו עוד עוד ועוד הדבר הזה היה מאוד מיוחד. למה? כי זה סגולת המקום שירושלים יש בה את כל הדעות, את כל הצדדים, את כל הבחינות שנמצאות בכל העולם נמצאות בירושלים. לא צריך לצאת משם, אין צורך לא לצאת מירושלים ובוודאי לא מארץ ישראל. אנשים חושבים שהם יראו את העולם וזה וזה, לא יצא שום דבר מזה. פה יש את הכל, הכל הכל נמצא כאן. מי שנמצא בארץ, הכל מגיע אליו בצורה טבעית, גדל וצמח בקרבו. כן. כי זה התשתית של העולם, זה כמו העולם מתחיל מכאן, זה כמו הגרעין הגנטי שממנו כל העולם מתפתח. זה המרכז, זה הציר. הרב כותב באגרות, כותב זה כמו שורש וענפים. ארץ ישראל זה השורש וכל העולם זה כמו ענפים. אז כל הענפים, כל נמצא בתוך השורש. בהנדסה צמחים, אתה פועל בשורשים, אתה משפיע על כל העץ. מי שבו נמצא פה, בירושלים, בארץ ישראל, יש אותו מחזיק בשורשים. למה הם כל כך באים לפה הגויים? על ירושלים הם כולם באים. למה הם באים לירושלים? כולם מתעניינים בירושלים, כי הם מרגישים. אין עיר בעולם שיש כל כך הרבה עמים שמתעניינים בה, שרוצים בה אחיזה, מתרגשים ממנה. כי הם מרגישים בתוכם שזה השורש של כל. הם יודעים את זה טוב מאוד. הם מנסים להחניק ככה, ככה, ככה. אין עיר בירושלים, אין עיר בעולם שעל מטר רבוע יש כל כך הרבה נציגויות של כל כך הרבה דתות. וכל מיני. המנזר הזה והמנזר ההוא וכל מיני קשקושים אחרים. הם מבינים שפה זה הלב, הם מתעניינים. באים מכל העולם. גם לעתיד לבוא, יבואו כולם ללמוד תורה בירושלים. יימשכו כמו למגנט. בלי שאנחנו נצטרך להתאמץ בשביל זה, הם יבואו לבד.
אם ירושלים יש שורש, בסופו של דבר מה שיש בשורש מתבטא בצורה יותר איכותית ודווקא בענפים.
לא איכותית, כמותית. אני מסכים, נכון. איכותית, באיכות הכל נמצא. בכמות יש דברים אצל אומות העולם בכמות יותר גדולה, נכון. יכול להיות כישרון מסוים שאצלנו הם מפתחים אותו בצורה יותר רחבה, אבל העיקרון נמצא כבר פה. טוב, יום טוב, בהצלחה.